הכל חי אונליין, 93fm.co.il. פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, אנחנו כאן עם תוכנית פיל פוליטיקה שמסכמת את אחד השבועות העמוסים ביותר בפוליטיקה, גם הישראלית וגם החרדית. אבי, שלום לך.
שלום וערב טוב לך יעקב, באולפן ירושלים, כאן מתל אביב. נו, אנחנו תמיד פותחים בפרשת השבוע, ותשמע, יש לנו בפרשה הזאת עימותים אצל פרעה שם, כן? מתעמת עם היהודים, עם משה, עם אהרון, ויש לנו מכות.
ואיזה
יש
מכות?
יש הרבה חבר'ה שחטפו מכות.
פרעה חטף הרבה מכות, אבל כמו שאמרת, גם אצלנו חטפו כמה מכות, על איזה מכה היית חושב?
הפרעה שלנו, בסוף המנהיג זה ביבי, איזה מכות הוא חטף השבוע, יעקב? חשבנו לרגע שהוא יחטיף מכות.
בדיוק, אני חשבתי, אתה יודע, אני חשבתי על מכת ברד, שהוא ייתן לפרקליטות וליועץ המשפטי איזה ברד מתלקח עם אש בתוכו. אני גם חשבתי על...
הרוב. אולי זה רב של ידי מדינה וחיות רעות. בסוף, תשמע, מה יצאנו עם איזה שכין מסכן?
לא, אתה יודע מה חשבתי? שיצא חושך.
תאמין לי, יצא חושך.
מה,
היו צריכים להחשיך את המסכים. הרי אם הוא היה עולה יומיים אחרי שהיו נכנסים 90 הימים, הוא אגב גאון בעניין הזה, הוא חישב הכל, ופשוט אם הוא היה עולה יומיים אחרי ומתחיל לדבר, אז מלצר היה עושה לו את מה שעשה בשעתו חשן לאריק שרון ומוריד לו את השלטר, כי הייתה כבר תחולת 90 הימים של לפני הבחירות, שאי אפשר באמת להפוך את השידור הממלכתי לתעמולת בחירות ואת ערוצי התקשורת.
מה אני אגיד לך, אבי, אם נתניהו היה מנהל את המדינה כמו שהוא מנהל יפה ומתזז את התקשורת, אז מצבנו היה הרבה יותר טוב. אבל אתה יודע, עוד נושא אחד שביבי עסק בו השבוע...
לא כל כך רע פה. נהיית לי שמאלני.
שמאלני?
כבר אסור להגיד היום את המילה.
אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, אני מציע למאזינים להתעודד, כי יהיה יותר גרוע. פשוט הסיפור על אותו אחד שאמרו לו, תתעודד, יהיה יותר גרוע. הוא התעודד,
לפחות עד הבחירות.
הוא התעודד, ובאמת נהיה יותר גרוע. אבל בוא נהיה קצת אופטימיים, למה להיות שחורים כל הזמן ומרירים?
בוא נדבר על השלום, השלום בתוכנו.
השלום מתחיל בתוכנו.
כן, בדיוק.
בדיוק, אנחנו חשבנו שזה סתם דיבורי, ופתאום מתברר שכולם רוצים שלום, רוצים אחדות. עוד לא סידרו בדיוק מי יקבל ראשון, שני, שלישי, רביעי.
אתה יודע, ביידיש הפולנים תמיד שואלים את השאלה, מה יוצא לך מזה? אז בוא נתחיל לעבור אחד אחד. ונשאל מה יוצא להם מזה, הרי הם לא מדברים שלום בלי שהם יודעים לפני זה שיש בצידו שכר נאה.
טוב, אני אתחיל עם מישהו שהוא דווקא נראה שסך הכל כגלגל חמישי פה, אבל מתברר שהוא גלגל חמישי שדוחף חזק מאוד, וזה ליצמן. הרי עד שהוא לא קם השבוע ודיבר בוועדת השלושה ואמר שיש הצעה כזאת רצינית, העסק באמת נראה כמו איזה ספין עלוב. אבל ליצמן פתאום מאוד רוצה את האחדות הזאת, ואני מכיר את האדם הזה הרבה מאוד שנים, לא תמיד הוא מת על אחדות, אז רוצה לשמוע את השערה של דיאבי, ואני אשמע אחר כך את שלך.
כן.
ליצמן יותר נוח לו ללכת באחדות כוללת, כי אם הוא הולך רק עם דגל, אז פתאום כולם מגלים שזה לא 60-40, זה 50-50, ואתה פרסמת השבוע גם כן שהולכים להצעה לשתי קדנציות, שדגל ממש, אומרים, מגלחת את אגודת ישראל. לא נוח לו מהסיפור הזה, אז הולכים ברשימה כוללת, אז בתוך 13 מנדטים, שמעתי את האריך למדבר על 18, לדעתי אין לזה שחר, אז בתוך כל זה יש מקום לכולם, ולא כל כך מרגישים את החלוקה היחסי. יש לך זה השער אחרת, למה ליצמן דוחף את האחרות הזאת?
תראה, נוח לו ביחסי הכוחות הנוכחיים, א', בוא לא נשכח שהוא שנים רבות רץ עם אריה דרי, לכן שותפות עם דרי...
קצת ברוגז היו בזמן האחרון, אתה זוכר?
כן, אבל בסוף ברגעי האמת הם רצו ביחד, והוא זה שבסוף גם גרם לכך שהחוק שניסה למנוע את חזרתו לא יעבור, אנחנו זוכרים מה שבדגל דווקא רצו להעביר אותו. ודבר שני, באמת, אני מסכים עם העניין הזה שאם עכשיו ליצמן הוא זה שמעורב מלכתחילה בנושא של השלום, זה מוחק את כל האווירה הרעה והאחורה שאנחנו יודעים שמפריעה גם לגורמים בתוך הסידוד גור, שלא אוהבים את זה שבסוף יצאה מביתה מחלוקת בקדנציה האחרונה, וכל הוויתורים שיהיו עכשיו מצד אגודה הם התפרשו כוויתורים למען השלום. וזה אחרת מאשר לוותר למען השלום, מאשר להיכנע לטרור.
נכון, אבל אתה שם לב שליצמן, הוא לא בא בנימוק הזה, מה הוא אמר? אני חושש
שהשעס.
רגע, שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, הרי דרך צועק מעל כל במה, אנחנו לא עוברים, אין עוד בעיה של אחוז החסימה, אנחנו על 7-8 מנדטים, ואגב, הבחירות המוניציפליות
הוכיחו שהוא צודק.
אז על מה הדיבורים?
זה מה שאני לא מצליח להבין, תשמע, ראיתי שעשית את החשבון, כן. עזוב למה ליצמן, לליצמן ודאי יותר נוח להגיד שהוא דואג לשס, כי מה הוא יגיד שהוא רוצה את זה לצרכים פנימיים.
אבל למה שס שותקת על הביזיון הזה?
לכל אחד מצטייר, לכן גם לדרי יותר נוח להגיד שלשס זה בעייתי, אבל לאשכנזים זה טוב, ואז אולי הוא בסוף, אם יקבל הצעה רצינית, הוא יחשוב על זה. אבל
זה תראה,
אנחנו יודעים שאמר ליצמן שישב איתו הרב ינקי קניבסקי, ואנחנו יודעים למי הוא מחובר, שהוא מחובר היום לשס, לצמרת שס לא פחות מאשר לצמרת דגל התורה. לכן, אני לא מניח שההצעה הזאת הייתה יוצאת לדרך, אם לא שלפני זה היה את התאום הבסיסי הזה, רגע, בין שס לדגל התורה, שאיך אומרים, לאורך כל הציר, אומרים, נכון? לקח הזו, לאורך כל הציר הם מתואמים, ובוא שס, אנחנו נדבר רגע. תכף עם יצחק רביץ, עם הרב יצחק רביץ, אנחנו יודעים מה היה ביום הבחירות, איך שגם הגייסות של שס התגייסו לטובתו. רגע, אז אתה חושב שהייתה יוצאת הצעה כזאת בלי תאום?
לא הייתה יוצאת תאום, אבל בוא נספר למזמין מה ההמשך של זאת. אם הייתה בבקשה. תאום, אם היה תאום, אז זה אומר שזה הצעה יצאה משס. אם זה יצא משס, מה שעשרת צריכה להרוויח מזה, אז כנראה שאולי בשס גם לא בטוחים שהם עוברים את אחוז החסימה חרף כל המוניציפלי, ואני אתן לך השערה למה הם יכולים, אולי בחשש שלהם, לא לעבור את אחוז החסימה, הם ילכו לבד, למרות שזה די רחוק. אתה זוכר את הקמפיין, הוא זכאי, אני מאשים של ארי דרי, בתשנותת, הוא שתה לליכוד 7 מנדטים, ירדו על זה 12 מנדטים. יכול להיות שדרי חושש אם נתניהו יהפוך את נושא הרדיפות נגדו המשטרתיות והפרקליטות, הוא יכול לזנק את 35-37 מנדטים, ופשוט לשתות לשס את המנדטים.
אבל אין לשס את הבייס של השבעה מנדטים חרדים?
אנחנו לא יודעים. שס היא אניגמה.
הרי השבעה מנדטים שיש להם היום, בוא נגיד שישה מהם הם חרדים. הבסיס הזה אני לא חושב שהוא ילך להצביע נתניהו, אתה חושב שאין להם את השישה שבעה, אנחנו כל הזמן אנחנו כאן גם כשהסקרים אמרו אחרת, וראינו לרשויות המקומיות שכנראה זה נכון, שיש להם את הבסיס כנראה של שבעה מנדטים.
אז למה שס, אבל יש כאן עוד שאלה, זה לא רק שהיוזמה כנראה הייתה ידועה, כי כמו שאמרת, הציר הזה עובד כל הזמן, למה שס לא קמה, מישהו היה צריך לקום ביום ראשון ולהגיד, חברים, תודה רבה לכם, תתאגו לעצמכם, אני לא רוצה חיבור, אני לא רוצה שום דבר, אני פשוט לא
פרסמתי. דרי יכול לצאת מנצח מאוד גדול מחיבור כזה, בגלל ששני הגורמים שיהיו הכי דומיננטיים בחיבור הזה, שזה חכם שלום כהן, שבסוף מביא את השבעה מנדטים, הרי יש שם חלוקה, יש שם ריץ'ראץ' של חצי-חצי, כן? אחרת דרי לא ייכנס. וחכם שלום כהן מצד אחד, ובפן האשכנזי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שניהם דרי נחשב מקורב אליהם, וזה שוב יחזיר אותו לימים ההם שגם הרב שח בבני ברק וגם הרב עובדיה בירושלים, לשניהם הוא מחובר, משניהם הוא ניזון, וזה יחזיר אותו לימים הגדולים.
אבל לכן, שים לב,
יש לו רק מה להרוויח מסיטואציה
כזאת. אבל שים לב, אבי, שליצמן שמסכים למהלך הזה, שם שטר ששוברו בצידו. הוא רוצה
שם את אליש.
ולמה? הוא לא עושה את זה כואב אותם. הוא יודע שאם יש רשימה מורחדת, יש הרבה אנשים שלא אוהבים אותה. נגיד, ספרדי שלא קיבלו את הבת שלו לסמינר, למה שיצביע לרשימה הזאת? קנאי שזה למה שיצביע לשעס. אם יקומו מסביב לרשימה הזאת, רשימות לוויין, כמו הפלג וכמו אליש, הם יכולים לנגוס ברשימה הזאת. בסופו של דבר,
אתה יודע, עכשיו יש לי אולי עוד תובנה,
מנדטים.
שליצמן גם מבין מה דרי יהיה ברשימה כזאת מבחינת החיבור שלו לרב חיים קניבסקי ולחכם שלום, ולכן אם הוא מכניס את הפלג הירושלמי, הרי מי יהיה הפטרון של הפלג הירושלמי? היא ליצמן. אנחנו יודעים שהוא מחובר אליהם, הם רסו ביחד מהלכים בירושלים, ופתאום יהיה לו תמיד את השוט הזה של הפלג הירושלמי, שירצו להרגיע אותו, וירצו שהוא באמת ילך לבחירות, אז ידעו שצריך את ליצמן בדרך.
כן, ויש רק בעיה אחת, שהפלג הירושלמי יודע היום שהוא לא ילך בשום אופן, ומבחינה אידיאולוגית הוא צודק, מה הוא צריך להגיד לאנשים שלו להצביע, לשבעה נציגים של שס שתומכים בחוק דחיית הגיוס של ליברמן פורמלית, בנציגים של דגל התורה, לכן מצד הפלג זה לא יקום ולא יהיה. עכשיו, אני מבחינתו של אלי ישי, אם הייתי יועץ פוליטי שלו, הייתי אומר לו, שב בשקט, תן לאחדות הזאת להתרקם, אתה אל תצטרף אליה, תקים לך רשימה ספרדית, ואז יהיה לך סוף סוף סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אז
מי שאני... הוא איתנו היום, יעקב?
יהיה איתנו, אחד אנשים שקצת קשורים למי שדיברנו, יהיה איתנו מאיר גלבוע, מי שהיה סגן ראש אגף החקירות
במשטרה. כן, אנשים לא מכירים אותו, אתה יודע, אתה הכרת אותו ב-20 שנים האחרונות.
כן, הוא היה ראש אגף החקירות בשנות ה-90.
כן.
בחקירות דרעי הוא היה, אחר כך הוא חקר הרבה אנשים, הוא אחד שמתאים לדבר איתו על חקירות ראש הממשלה, ואיזה פריבילגיות יש לשלישי ציבור, איזה מדינה, התקפות ולאיפה זה מוליך. לאחר מכן יהיה איתנו רב יצחק רביץ שנשאל אותו מה בדיוק ההישג הגדול שהוא קיבל 60-40 כאשר כל גדולי ישראל...
60-40 והפעם, והפעם לדגל התורה. אנחנו נדבר איתו תמיד מעניין, הוא מדבר בפתיחות, לא רק על נושאים שקשורים לעיר שלו.
כן, יהיה מעניין מאוד, בייחוד הרי עם גלבוע, אנחנו מניחים שהוא יספק לנו הרבה מאוד כותרות. יישארו עמנו מיד לאחר הפרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. רוצים לחייך? רוצים לאכול בלי לחוש כאב? לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. בואו לפגישת ייעוץ ותופתעו מהמחיר.
כוכבית 4970, בינת השן.
תגיד, איך אתה נותן לאבא שלך לנסוע לפסח, לשלם כל כך הרבה כסף ולא לחזור בריא יותר?
תשמעו מה מספרים מי שביקרו במופתע.
ירד להם לחץ הדם, התאזן להם הסוכר, נעלמו הברידים, נעלמו הכאבים והם חוו הקלה.
אז אם החלטתם לצאת לפסח, בואו למופתע ותחזרו בריאים יותר. לפרטים והרשמה חייגו 03-9641-555 או ייכנסו לאתר מופתע.org.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובצמוד לקניון רמות בירושלים. והשבוע, במבצעי מחלקת הבשר, פילה מושט, העדה החרדית, ב-19.90 לקילוגרם. אוף טרי, העדה החרדית, ב-19.90 לקילוגרם. קילוגרם בשר תחון עטרה, ב-19.90 בלבד, ועוד המון מבצעים שאסור לפספס, רק בחסד לאלפים. ככה קונים בזול.
הכי בזול.
מוגבל לשלושה קילוגרמים מכל מוצר בקנייה מעל 50 שקלים.
אתם אחרי ניתוח או אשפוז. בבית טובי העיר מחכה לכם החלמה למהדרין. נופש בריאותי, שירות רפואי מקצועי, פנסיון מלא עם ארוחות בחשרות מהודרת, פיזיותרפיה, בריכת שחייה נפרדת, שיעורים, הרצאות ופעילויות תרבות. כל השקט, הפרטיות והטיפולים שאתם צריכים באווירה תורנית. מחכים לכם כאן. מרכז החלמה, מרכז ירושלים. לפרטים חייגו. כוכבית 66-05.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים. בעשרת השלומים ללא ריבית. אופטיקה אלברין.
הידעתם? בלוס אנג'לס יש יותר רכבים מבני אדם. והנה עוד עובדה שחשוב לדעת. 90% מלקוחות אלדן ימליצו לכם לקנות רכב באלדן. התקדמו גם אתם לאלדן ותוכלו ליהנות מקנייה בטוחה, שקט נפשי, שירות מנצח ומחיר מעולה. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003.
חברים חברים, אבל דבר אחד אין מצב שניתן לכם. לשלם ביוקר. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל, שחוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה. עדיין לא חברים שלנו? זה עולה לכם ביוקר. חייגו כוכבית 507, הצטרפו ללאומית ותתחילו לחסוך. כפוף לתנאי השב"ן.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לניצב משנה בדימוס, מר מאיר גלבוע, מי שהיה סגן ראש היחידה ארצית לחקירות פשעים, ראש מחלקת החקירות ברשות להגבלים עסקיים, לאחר מכן יועץ מיוחד לענייני שחיתות למבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, אני מקווה שהצגתי אותך בכל תאריך לשעבר.
נאמנה, כמעט בכל התארים, אבל זה בסדר.
השמעתנו משהו, אני פשוט קורא מתוך הרשימה.
אוקיי, תשמע, עם ארוכה, כן.
כן, עם רקורד כמו שלך, באמת אין הרבה אנשים שיש להם ניסיון כה רב במאבק בשחיתות שלטונית. תן לנו בשביל המאזינים שלא מודעים לכל מה שקורה מסביב ורק שומעים את הנרטיב שמחדירים להם מלשכת ראש הממשלה, מה ההבדל המהותי בחקירות אישי ציבור לעומת אזרחים רגילים, והאם הם באמת מופלים לרעה כמו שהציג השבוע ראש הממשלה?
אז ככה, קודם כל יש הרבה הבדלים, אבל אחד ההבדלים הבולטים ביותר זה שלאישי ציבור בכירים יש חסינות, והחסינות מקנה להם למעשה חסינות ממעצר, אי אפשר לעצור אותם, ואם אי אפשר לעצור אותם, אי אפשר לחייב אותם להגיע לחקירה במקום שנוח למשטרה, אי אפשר לחייב אותם להגיע לחקירה בזמנים שנוחים למשטרה, הכל כמובן עם תאום איתם, תאום מראש, הם יודעים, אולי הם לא יודעים על מה הם יחקרו, אבל הם יודעים כמובן מתי הם יחקרו, ויש להם זמן לזה, הם יכולים לקבוע מרווחים ארוכים בין חקירה לחקירה. אנחנו זוכרים שאולמרט נדמה לי קבע כל פעם שעה או עד שעתיים, וגם נתניהו קובע מספר שעות מוגבל מדי פעם, לא יכולים לעשות אצלם חיפוש בבית, על דברים פרטיים, בבית בכלל. אצל נתניהו נערך חיפוש, אבל אחרי שהוא כבר הפסיק להיות ראש ממשלה בפרשת המתנות וההורלות. וכמובן, עומדים לרשותם בחירי עורכי דין, שאנחנו רואים שצריכים לפי הבקשה של נתניהו...
למרות שלנתניהו לא נתנו להיעזר באחרים.
כן, כן, א', לא הראשון.
רק שלא יגיע לסנגוריה הציבורית בסוף.
א', הוא לא הראשון. אבל אנחנו, מה שהתחלתי להגיד זה שלפי הסכומים שהוא מבקש, מדובר כאן בסכומי עתק. עכשיו, לעניין הזה, בזמנו, בקרת המדינה, לא ישרה לדרי לסוף תרומות, אני לא מאמין שהוא שילם, לפי מה שיש פרסומים בתקשורת, אני לא מאמין שהוא שילם בעצמו, אבל היא לא ישרה לו. למיטב זיכרוני לאולמרט הוא שר, אבל רק אחרי שהוא כבר התפטר מלהיות ראש ממשלה. יש כאלה שכן אושרו, אבל אכן מה שהתחלתי להגיד זה שבאמת לפי הסכומים שהוא מבקש, ואם הם משקפים נאמנה את הסכומים שהוא משלם לעורכי הדין, אנחנו מדברים על סכומים שבן אדם רגיל לא יכול לשלם, ואין לו אנשים גם אחרים שישלמו את זה. יש עוד הבדלים, אבל אלה הבדלים חשובים שמשפיעים על החקירה.
כן, כראש הממשלה טוען, ראינו כולנו את ההופעה הדרמטית הזאת, שלא נתנו לו להתעמת עם עדי המדינה. האם זו באמת זכות שמוקנית לכל חשוד להתעמת עם עדיו?
כן, הדרמה נטולת הדרמה. אז ככה, זה זכות לבקש. כשאני אומר זכות לחשוד, זה אומר שיש לו זכות, ואז הרשות חייבת לענות לה. אז הוא יכול לבקש, ואין שום בעיה בבקשה הזאת. השיקול אם לענות לבקשה הזאת או לא, היא של הרשות החוקרת, ויש כאן, בוא נגיד, דברים לכאן ולכאן. אני לא יודע מה היו השיקולים כמובן של המשטרה, ובוודאי גם של היועץ המשפטי לממשלה שהיה בסוד העניין, כי הוא מחזיק את הקלפים קרוב לחזה ואת החקירה בתוך היד שלו כמעט. אז בוא נגיד ככה, אם יש חשש אצל הרשות החוקרת או אצל הפרקליטים המלווים, שהעדי המדינה, או עדים בכלל, לאו דווקא עדינה, הם לא כל כך מיימנים, הם עלולים לחזור בהם מהעדות בבוא היום בבית המשפט. אז אני חושב שכן חשוב לעשות אימות. אבל כמובן, שמי שיודע אם העדים הם באמת חזקים או לא, זה החוקרים שדיברו איתם והתעמתו איתם וחקרו אותם. אבל מצד שני, האימותים, קשה לי מאוד איכשהו להעריך איך להתנהל אימות עם תועלת בתנאים שאני תיארתי קודם, שראש הממשלה במקרה הזה כמובן קובע איפה ומתי יהיו הדברים. אימותים טובים בדרך כלל בהפתעה, כשיש לנו...
הם טובים, אבל הם לא שחקו כאן לידם.
צדדים, אם אתה היית, אבל כן. שנחקרים בו בזמן... ואז אוקיי, אומרים לבן אדם, יאללה, בוא נעשה את האימות עכשיו. עכשיו, במצב הנוכחי שהוא אומר, בוא נעשה אימות, אבל זה תיאורטי, כי צריכים אחר כך לתאם לעוד שבוע או שבועיים את האימות, וכמובן, הוא יודע עם מי הוא יתעמת, כי הוא יודע מי ייכנס לבית ראש הממשלה יחד עם החוקרים. בוודאי שהוא יודע, הביטחון יודע, וגם לכן גם הוא יודע. אז לכן, הרבה תועלת באימות כזה, אני לא רואה.
למרות שאולי זו הייתה טעות של החוקרים, כי הם בסך הכל שיחקו לידי נתניהו, שעכשיו יכול לטעון, ביקשתי ולא נתנו לי, אבל בוא נדבר בכלל על כל הנושא של ידי המדינה, כי הנושא הזה בסוף מעורר אי נחת. בדרך כלל הרי מדובר בפושעים שרוצים לחלץ את תורם, או באנשים שיש נגדם חשדות מגובשים, ואם אין להם בעיה לחסל יריבים כדי שתהיה להם איזושהי אמצעי מילוט, שיהיה להם אמצעי מילוט, אז מדוע שנחשוש, מדוע שנסמוך על המילה שלהם, כשכולם ברור שכל מה שהם רוצים זה בעצם למלט את עצמם?
כן, עוד מילה רק לגבי העימותים, אני ניהלתי חקירות, כולל נגד שרים ובכירים אחרים, ולא ערכתי את העימותים עם עדי מדינה, ככה שלא כולם היו עדי מדינה.
למרות שהם ביקשו?
גם עדי מדינה, אבל לא צריך תמיד.
אבל קרה לך שמישהו ביקש? קרה לך שמישהו ביקש ולא ערכת העימות?
היו נחקרים שביקשו כל מיני דברים, והשיקול היה של החוקרים אם לענות או לא לענות לתנאים שלהם, לתנאים שהם ניסו להציב. השיקול הוא של החקירה, אם זה טוב לחקירה, אם אנחנו נעזור כאן להוציא את האמת, או סתם לענות לאיזה גחמה או בקשה של הנחקר. עכשיו, לעניין ידי מדינה. תראה, זה מה שנקרא הרע במיעוטו, או איך שתקרא לזה, תובל ושרץ בידו. כמובן שידי המדינה, בעצם הגדרתם, הם שותפים לחשוד שאותו חוקרים, ולכן אם הם שותפים לעבירה, אז הם עבריינים. מצד שני, הם העבריינים מוזוטרים, זאת אומרת, ניקח מרחק רחוק כמובן, מרחק רב מהאירוע הזה, ניקח סיפור של רצח. לעולם לא יחתב הסכם את מדינה עם זה שירה, או זה שדקר, או זה שהרג איכשהו, אלא עם זה ששמר, עם זה אולי שסיפק את כלי הנשק, עם זה שנהג במכונית הבריחה, אלה אנשים שאיתם יחתם ההסכם, ולא עם העבריין העיקרי. אבל לעניין האמינות שלהם, בוא נגיד, העבודה החקירתית צריכה לעשות כדי לבדוק, א', באמת אם אמינים או לא אמינים, והיו דברים מעולם. ודבר שני, ואולי לא פחות חשוב, זה לחפש ראיות עצמאיות, שלא קשורות בעד המדינה עצמו, כדי לחזק את העדות שלו, אפילו, או לא לחזק, אלא שיהיו ראיות עצמאיות בצד העדות שלו. זה יכול להיות הקלטות, זה יכול להיות מסמכים כאלה אחרים. זה יכול להיות כל ראייה שהיא שיכולה לחזק או כמובן להיות עצמאית שהעד המדינה או שהוא מביא איתו.
כן, הוא לא לבד, יש סיור מערך תומך. כן.
סיוע, כן.
כן.
זה לא רק תומך, זה לא סיוע. נכון שלפי החוק נדרשת עדות מסוג סיוע לעד מדינה, אבל הכוונה היא כאן לא במונח המשפטי, אלא תמיכה בעדות שלו, בגרסה שלו, שלפעמים לראיות שנמצאות בעקבות אולי עדות עד המדינה, יש להם ערך עצמאי וכבר הם בלתי תלויות בעד המדינה, ולכן חשיבותן רבה. אני אתן לך דוגמה.
לדוגמה בתיק 2000, אגב,
בוא ניתן דוגמה.
עד מדינה, כי פשוט יש הקלטות ברורות.
בוא ניתן דוגמה, דוגמה אקטואלית מרגילבואה, אני רוצה להחזיר אותך כמה 20 שנה אחורה, כשאתה שומע את הטענות של ראש הממשלה נגד עדי המדינה שלו, זה לא מזכיר לך במידה מסוימת את הטענות שהיו לדרי כלפי עד המדינה יעקב שמולביץ? זאת אומרת, סדנה דער אחד הוא, כולם טוענים נגד עדי המדינה שלהם.
כולם טוענים נגד עדים שמעידים נגדם אם עדי מדינה או לא. אז לגבי דרי, בית המשפט בעצמו, כולל בית המשפט העליון, כותב שאפשר היה להרשיע את דרעי גם בלי עדות עד המדינה. אלא מה? עד המדינה פתח לנו את הדרך לדברים שאנחנו לא ידענו. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. חיפשנו חשבונות בנק של דרעי בזמנו. וחיפשנו בכל הבנקים. ואז מגיע עד המדינה, אומר, תגידו, בבנק צפון אמריקה חיפשתם? בזמן החקירה, בנק צפון אמריקה כבר נסגר בעקב שהעורייה הפלילית שהייתה 5 שנים לפני זה. ולכן לא חיפשנו, שאמרנו, בנק סגור, מה יכול להיות? והנה הלכנו, וחיפשנו עתונות, ומצאנו כמעט מלוכה. ושם היו באמת ההפקדות בחשבון שלו, שאחר כך שימשו כראיות, ובית המשפט נעזר בהם להרשעה שלו. היו עוד דברים שעד המדינה הוביל אליהם, שברגע שהגענו אליהם, הם כבר לא היו תלויים בעדות עד המדינה. הרי עד המדינה יכול להגיד, אוקיי, תשמעו, הפקידו בבנק צפון אמריקה. אבל גמרנו, ברגע שמצאנו את זה, ההפקדות האלה, הן לא תלויות בעדות של עד המדינה. לכן, החוכמה היא באמת, ועד כמה שעד המדינה יכול לספק את זה, וזה צריך לבחון לפני שחותמים איתו את הסכם עד המדינה, האם יש לנו אפשרות להגיע בסיועו לראיות לא רק תומכות, כפי שאמרתי, אלא גם עצמאיות. עכשיו טבעי שבן אדם כמובן מדבר נגד עדי המדינה, אצל נתניהו זה קצת מוזר, כי אם היו חברים שלו, עוזרים שלו, קרובים אליו מאוד. אז מה, עד לפני שנה או שנתיים הם היו החבר'ה הכי טובים?
זה תמיד מישהו שבא מתוך הבית, מתוך החדר.
נכון, נכון.
הוא...
גם בפרשה 512, אני שומע שהחברים הכי טובים.
כן, אני אומר, לא יודע אם החברים הכי טובים, אבל בוודאי קרובים, קרובים. ועד לפני שנה או שנתיים הם היו באמת בסדר גמור, ופתאום ברגע שנהיו ידי המדינה, חתימה אחת על הסכם הפכה אותם לאנשים הכי שקרנים, הכי גרועים, הכי רעים שיכולים להיות. תחשוב בעצמך אם זה טיעון כל כך הגיוני. הרי אם הם היו כאלה רעים מקודם, ואי אפשר להאמין להם, אז מה, באמת הוא היה מפקיד את הדוברות שלו, את יחסי הציבור שלו בידי חפץ, או את משרד התקשורת בידי פילבר, או לא משנה, או הרי אהו שעבד איתו מאוד מאוד צמוד. הרי אם הוא לא האמין לו אז, אז למה הוא שם אותו שם? אם הוא האמין לו אז, אז סביר להניח שאפשר להאמין בו גם היום. אבל כפי שגם אתה אמרת, חלק מהם הביאו הקלטות, אצל ארי ארו נתפסה הקלטה, זה לא שהוא הביא איתו, אבל בזכות החיפוש אצלו בפרשה אחרת נתפסה הקלטה שהיא למעשה עצמאית מבחינתו, יכול להיות שהוא סיפק ראיות נוספות. חפץ בעקבות ההסכם עד המדינה איתו הביא קלטות שהן סביר להניח שהן אותנטיות, אחרת אי אפשר להשתמש בהן כמובן. ולכן, דווקא החתימה, אני לא יודע מה פילבר הביא
אותו. אבל אגב, הקלטת שיש שם בשיחות עם נוני, בסוף אנחנו, כמי שהיינו בכנסת, אנחנו יודעים שבאותה תקופה של חוק ישראל היום, שהיו דילים כאלה גם מהצד שתמך בחוק. היו דילים, אנחנו מכירים גם פוליטיקאים חרדים שתמכו אז בחוק, או לפחות חתמו אז על החוק, וכולם ידעו שהם מפורגנים קשות בידיעות אחרונות. והציבור שואל, וכנראה לכן גם רואים שהמנדטים עדיין נוהרים לכיוונו של נתניהו, כי הציבור מתקשה לקבל את זה שבסוף רק נתניהו יעמוד לדין.
בוא נגיד לך משהו, הנושא של הציבור, זה כבר מחוץ לנושא של החקירה, אבל אם כבר דיברנו על זה, אז אין ספק שאם דיברנו על זה קודם, הגרירה של נתניהו מהחקירה לשדה התקשורתי שהוא בא קבל עם ועדה ואומר חבר'ה אני דרשתי אימות ולא זה, זה, זה לקחת את העניין מהמקום שבו הוא חלש, מהשדה שבו הוא חלש וכמו גנרל טוב לוקח את זה לשדה שבו הוא חזק לשדה הציבורי אבל זה לא השדה של החקירה, זה לא מה שיקבע אם יהיה כתב אישום או לא יהיה כתב אישום. מבחינתו הוא עושה בשכל, אין בעיה, זה ברור.
מרגיל בעבור שאותך נחזור רגע לנושא חדרי החקירות שזה התחום שלך. אנחנו רואים כל יום ושומעים איזה הקלטות מחדרי החקירות של אישי ציבור. אתמול ראינו את גיא פלג מביא ציטוטים. ברור שהציטוטים הם יכולים לצאת רק על ידי החוקרים עצמם. אז יש ממש בטענה של הנחקרים שעושים שימוש בהקלטות, שמי שמדליף זה המשטרה. מי יכול להוציא הקלטה מחדר חקירות? אני, אתה. רק מי שנמצא שם במקום, לא?
אז ככה, איפה אתה ראית אתמול הקלטות מחדרי חקירות?
אתה יודע מה, אולי אני הפרזתי קצת, לא הקלטות, היה ציטוטים מאוד מדויקים, שלא הוא חשוב בעצם.
אתה חושב שהם מדויקים, אני לא יודע אם הם מדויקים, אבל תראה, רוב המסמכים, אני לא מדבר על ציטוטים או אמירות, מסמכים ממש, זאת אומרת, כולל הקלטות וסרטי חקירה, הם מגיעים לתקשורת כמעט תמיד, אחרי הגשת תו אישום. או אחרי שיש העברה של חומר לסנגורים לצורך שימוע. אני לא זוכר הרבה מקרים, היו, אני לא זוכר הרבה מקרים שחומרי חקירה ממש הועברו לעיתונאים בזמן החקירה. הציטוטים תמיד יכולים לכתוב, כן, מקור בכיר אמר לי, חוקר בכיר במשטרה,
אבל הקלטה כמו של הרב מצגר, שמן הסתם ראית, זה לא מעורר בך איזושהי תחושה של
אינפות. רק רגע, אז ההקלטה הזאת, ההקלטה הזאת, התקבלה על ידי ג'מר אביב דרוקר, אם אני זוכר טוב, נכון?
אני אומר למאזינים, אנחנו מדברים על קלטת שרואים רב מסוים, שנחקר בצורה, וזה מאוד, הוא כבר בן אדם כבר יושב בכלא, זה משפיל.
אבל זה היה אחרי שהסתיים המשפט, או אחרי שהתיק של ברונו שטיין
נסגר,
ואז העיתונאי הולך למבקש, מהפקליטות או מבית המשפט, לפעמים זה אפילו בצו של בית המשפט, בואו תתנו לי, התיק נגמר, אין שום בעיה לגלות את הדברים. בית המשפט ייזהר מלתת היתר כזה, בדרך כלל זה באישור של בית המשפט, אבל לפי חוק חופש המידע אפשר גם בלי זה, ייזהר לתת חומרי חקירה, או יימנע בכלל לתת כל עוד המשפט לא יסתיים, כדי שלא להשפיע על הציבור. ובאמת, אתה רואה את הדברים האלה, ובשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, יש את הסדרה של המקור על כל מיני חקירות ששם הם מראים, הם קיבלו את כל הדברים האלה אחרי שהמשפט נסגר, או השתיק נסגר, וכנראה שלפי מה שאני מבין, הם קיבלו את החומר בדרכים לגיטימיות, פונים בבקשה רשמית ומקבלים את זה. ככה ש...
אתה אהבת את זה?
אני לא אומר שאין הדלפות במשטרה.
שראית את הקלטת הזאת, לא הרגשת שלא בנוח?
האמת היא שיותר הרגשתי לא בנוח. אתמול כשראיתי את החקירה של ברונו שטיין, זה לא התנהגות של החוקרים. חוקרי מח"ש התנהגו כמו אני לא יודע מה, רק לא כמו חוקרים, לא מבחינת התנוחה ולא מבחינת הישיבה ולא מבחינת הדיבור, לא מבחינת הצעקות. מה, כשצועקים על מישהו משיגים, אתה יודע איך אומרים, לשון רכה תשבר גרם. אז ככה
אגב, בצעקות, ומאבדים בזה את אמון הציבור, אפרופו ההשלכות הציבוריות.
מעבר לזה, אני לא זוכר הרבה מקרים שצעקות, וגם דרך אגב מכות, למרות שכבר
זה כבר נעשר בחוק, לא?
בחקירות אנחנו כבר לא מדברים על 50 שנה, אני חושב, מאז 73 שהקימו את נציבות תלונות הציבור במשטרת ישראל, אבל לא משפיע, זה לא משפיע, זה להפך, זה רק מחזק את הצד השני נגדך, ואתה יוצר אויב, אתה יוצר אדם שלא ירצה לדבר איתך. אני כחוקר תמיד רוצה שהצד השני ידבר איתי. אני רוצה, כל דיבור הוא טוב לי, כי אם הוא זכאי וספר לי דברים שינקו אותו, זה מצוין, ואם הוא אשם ויודע, זה גם כן טוב, ואם הוא אשם ומשקר, זה גם כן טוב, כי זה יהיה בסופו של דבר נגדו. ולכן, אם אני רוצה שבן אדם ידבר, אם אני אצעק עליו, אני בדרך כלל...
מר גלבוע, אני חייב זמננו תם, ואני חייב לציין שהרבה זמן כבר עולה לנו מרויין כל כך מרתק, וכל כך שחושף דברים שלא ידענו. אני מאוד מודה לך, ושבת שלום.
תודה רבה.
גם לכם, שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
מרוול הצמא, השבועון לבית היהודי, עשיר בתוכן איכותי ומחכים, המותאם להתפתחות הילדים, מקדם אינטליגנציה ושיטות חינוך על פי מחקרים, ועכשיו מרוול הצמא ב9 שקלים בלבד לחודש. כן, שמעתם נכון, 9 שקלים ל4 גיליונות. מרוול הצמא, קוראים, משחקים ומתקדמים, ועכשיו מבצע, 10 מנויים חינם יחולקו לרוכשים בחודש זה. 0-9-88-99-99-80
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור!
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם!
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם! הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוג הראשי גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
פסח במופתא ברומניה, חוויה לכל המשפחה. אתם תחזרו בריאים יותר עם שיפור במדדים הרפואיים, ותיהנו מחוויה הכוללת תוכניה עשירה למבוגרים, משפחות וילדים. מה בתוכניה? מה לא? טיולים בחבל ארץ מרהיב ביופיו, מופעים של אמנים מובילים, הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ושיעורי תורה לאורך כל הנופש. היזהרו מחיקויים, כי מופתא יש רק אחת. לפרטים והרשמה 03-964-1555 03-964-1555 או כנסו למופתא.org.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל, מייבל, גן אירועים.
הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1200 שקלים, בעשרת השלומים ללא ריבית. אופטיקה אלברין.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
מבדיקה שערך מגזין ממון של ידיעות עולה כי במכבי טיפולי השיניים במחירים המשתלמים ביותר. לדוגמה, סתימה לבנה, הקירה כירורגית או טיפול שורש רק ב-22 שקלים.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
לחברי מכבי שלי ברשת מרפאות מכבי דנט ומרפאות בהסכם, כפוף לתקנון השב"ן.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לראש המועצה הנבחר בקריית יערים, ידידינו, הרב יצחק רביץ. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
ברכות זה כבר דבר הטבעי, אני מניח שהוא קיבל הרבה ברכות בימיים האחרונים, ואני רוצה לשאול אותך רבי צחוק, איך התחושה לקבל ברכות בתור ראש מועצה נבחר ולא ממונה? הרי אם לא היו בחירות היה מועמד אחד, אז בסדר, נבחרת, אבל להיבחר בקרב זה קצת יותר מענג, לא?
לא, אנחנו לא עוסקים פה בעינוגים, אני...
לא, אבל זה קצת יותר מכובד, בוא נגיד ככה, אתה לא ראש ועדה ממונה, אתה ראש מועצה נבחר.
עינוגים במועצות ועיריות זה מקום מאוד שנפתחים בשבת. בקונוטציה בעייתית קצת, כן.
כמובן שאני מאוד שמח שהיו בחירות, כי זה עזר לי מאוד להוריד את הטענה לא מוצדקת, אבל טענת ההצנחה שכביכול ריחפה באוויר, והבחירות הללו חיסלו את הטענה הזאת. ואמרו דבר נורא פשוט, אנחנו מאמינים במועמד הזה, והוא טוב לנו ואנחנו רוצים אותו, ולכן אני שמח מהבחירות שהיו.
כן, אבל אם נהיה קצת יותר סקפטיים, בוא נראה רגע, יחסי הכוחות בינך לבין ינקי פלי היו בערך כמו דוד בן גוליאת, ואני לא עושה השוואה כמובן בין הדמויות האלה אליכם. לצדך עמד כל המנגנון של דגל התורה, דובריה ויחצניה, היה לך את הרב המקומי, כל גדולי ישראל, כנסים של ראשי ישיבות. למה לא קיבלת 90% מול האיש הזה שהוא אדם טוב, אבל בסך הכל הוא אדם אלמוני?
בבחירות הקודמות בטלסטון, גם כן התמודד רב אברום רוזנטל, זיכרונו לברכה, מול מועמד עצמאי.
לא כל כך אלמוני, אבל...
מול מועמד מקומי, כלומר מועמד מקומי, והמועמד המקומי קיבל 30% מול 70. כעת זה עלה ב-10% בעקבות האירועים שהיו כאן בחודשיים האחרונים. ה-30% הללו זה לא איזושהי תופעה חדשה, הנה בביתר עילית גם כן התמודד מאיר רובינשטיין מול מועמדים עצמאיים, וגם שם זה נגמר בסביבות 70-30, וגם לפני 5 שנים אותו דבר. יש את ה-30% שהם הולכים עם בעלי דעות עצמאיות, אני לא יודע, מכל מיני... זה לא דרך
כלל. לך הייתה עזרה אבל מאוד מסיבית, אם אני רושב, הגיעו לך, לא ראיתי כזאת תמיכה מאז, אני לא יודע ממתי.
הרי זה היה יום הבחירות היחיד השבוע.
כל המנגנון של דגל היה איתך.
ואיזה שהיא הכנה לבחירות הארציות, אתה יודע, לראות שהמנגנון עדיין פעיל.
יעקב, אתה מדבר על התמיכה המסיבית שהייתה, אבל לעומת זאת, אתה יודע, בדיוק אני אתמול ישבתי עם מי שתחיה, שיהיה זוכרת עוד את הבחירות בשנת תשמ"ט, הבחירות הסוערות של דגל התורה אז קמה, ואז אני הייתי נער צעיר בן 16, ואני זוכר שכנער צעיר זה היה לא נעים לצאת לרחוב ולראות שככה וככה כותבים על אבא, וזה לא היה נעים. אבל מה שהיה עכשיו זה אפילו לא כעין וכאפס למעט מה שהוא היה אז. אז מצד אחד התמיכה המסיבית, מצד שני הנגטיב שיצאתי,
אבל הנגטיב, בוא נאמר, לא היה עליך, כי אתה באמת התנהגת בעצינות.
לא,
גם עליך רגע.
כן, זה היה על הדרך, כל אחד אחר היה סופג את זה, בוא נצא רגע מטלסטון בעניין הזה.
אבי, אבי, לא, לא,
זה היה... לא, הוא צודק, היה עליו גם משהו אישי.
היה מאוד אישי, אבל אני, שוב, אני לא...
אני אומר לך שאם זה היה מישהו אחר, הוא היה חוטף יותר. כי בסוף התנהגת באצילות לאורך כל הדרך, דיברנו על זה בשעתו, אבל בוא נראה רגע את טלסטון כמיקרוקוסמוס חרדי, זו המועצה היחידה שנערכו בבחירות, אבל נערכו לפני זה גם בבית שמש. וזו עוד דוגמה. אתה יודע, זה לא מודיעין עילית, לא רמת בית שמש ג', אבל היא משדרת משהו, ויש שם מכל הסוגים, ואם 40% הצביעו שם נגד המועמד של גדולי ישראל, וראינו מה קורה בבית שמש, שאליזה בלוך נבחרת בגלל קולות חרדיים, האם זה מחייב בחשבון נפש מעמיק, בכלל את העסקנות החרדית, את יהדות התורה, ובפרט את דגל התורה.
תראה, יש קבוצה לאו דווקא כקבוצה, אבל תמיד יש שני אחוזים שהם לא הולכים דווקא בקו שאנחנו מצפים שיהיה, אבל זה לא זה משהו, הוא תופעה שאפשר להתייחס אליה דווקא על טלסטון, וזה לא סיבה אחת.
לא, נכון, נכון, אבל אמרנו טלסטון רק כמיקרוקוסמוס, שראינו אותו בעוד מקומות.
אבל זה לא סיבה אחת, זה אוסף של סיבות, זה אנשים, יש אנשים שאם הם...
בוא נגיד שאנחנו שואלים אותך לא רק כרב יצחק רביץ, שהוא ראש המועצה בטלסטון, אלא גם כבנו של מייסד דגל התורה.
אז אני חושב שלא צריכים להיות עדיין מודאגים שכאילו יש כאן תופעה שהולכים נגד גדולי ישראל, כי אלה שהצביעו בסופו של דבר נגד, זה צירוף של כמה וכמה וכמה סיבות.
מה הסיבות?
יש כאלה שבאמת הם לא רוצים שיהיה התערבות חס וחלילה של גדולי ישראל. יש כאלה, בסדר, קורה, לא קרה שום דבר, נכבד את דעתם. יש כאלה שכועסים על דבר כזה או אחר שנעשה להם בתחום המוניציפלי או ארצי, ואז הם מביאים את מחאתם דרך הקלפי. יש צירוף של כמה וכמה וכמה סיבות.
אתה יודע שיש אנשים, סליחה שאני כותב, יש אנשים ששואלים, בסדר, אנחנו כפופים לגדולי ישראל בנושא הגיוס, שבת, כשרות, כל המאמרים. אבל למה גדולי ישראל צריכים להחליט מי יפנה לי את ההשפעה ומי יסדר את הכבישים והמדרכות? אולי זה נושא כאילו, איך אני אגיד את זה, נושא אזרחי שהוא לא עניין של רבנים בעצם.
זה לא נכון שמועצה מתעסקת רק בפינוי אשפה, זה ממש לא נכון. קודם כל חשוב שמועצה תפנה אשפה, אבל זה ממש לא נכון. וגדולי ישראל יודעים את השאלה הזאת, ואם הם החליטו להתערב, אז דמוקרטיה זה...
איך אתה מבין את זה? אני רוצה שתסביר לי אותם.
לא, מישהו ראש מועצה, אני כאדם שנמצא בתחום המוניציפלי כבר 18 שנה, אז השאלה הזאת בכלל לא קשה לי. לנהל מועצה ולהיות, לנהל את חיי האזרחים דרך המועצה זה נושא מאוד 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 מורכב ורחב, והוא נוגע בכל תחומי החיים, בתחומים הכלכליים ובתחומים הרוחניים של העיר, ויש כאן שורה ארוכה של שאלות שצריכות לקבל מענה, ויש כאן דעת תורה על כל צד, ושאל רבני הקריה ללא יוצא מהכלל, ממש ללא יוצא מהכלל, החליטו להתערב, והם הביאו דעתם, והם בחנו את העניין, ואני יודע שהם ביררו עליי בביתר ובקומות עבודה נוספים שהייתי, ועשו פה בירור לעומק, בדקו את העניין, והם קיבלו החלטה, וזה מאוד משמח אותי, זה מאוד מחייב גם כן שכל רבני המקום תמכו בי.
מה יש אבל במקום, אנחנו בסוף כאן בתוכנית פוליטית ארצית ובעיצומה של מערכת בחירות, מה יש שם חוץ מבאמת הגישה הנהדרת שלה לירושלים והיציאה ישר גם לכביש לכיוון תל אביב? במקולת אחת שכבר עליה למדנו. מה יש בעיר הזאת? ואיך אתה רואה כראש מועצה נבחר מבחינת הפוטנציאל של העיר הזאת לכלל הציבור החרדי?
אני רוצה רגע לחדד את השאלה, כי אני שמעתי את זה מאנשים...
הוא תמיד מחדד את מה שאני אומר, אתה מבין?
בדיוק, תמיד אתה מדבר ברף.
בסוף אני אלמד, כן.
אני נותן את הסיכה בפנים. אני שאלתי אנשים, למה אתם מצביעים נגד? אז אמרו, תראה, מבחינת טלסטון חיים כבר 40-50 שנה, מבחינת שירותים היא תשכונה די מוזנחת, יש בה רק מקולת אחת, מקווה אחד, אין סמינר לבנות. אז יכול להיות שה-40% האלה מורכבים מאנשים שאמרו, די, רוצים שינוי, לא רוצים לחיות כמו... יישוב מוזנח.
בשביל זה אני כאן. אני מביא איתי ניסיון עשיר בתחום המוניציפלי ובעשייה הציבורית. אני מגיע עם גב חזק מאוד מבחינה מפלגתית ומבחינת המהלכים שיש לי במשרדי הממשלה. בעיית הסמינרים כבר נמצאת בשלבים מתקדמים של פתרון. בעיית התעסוקה, שבתוך זה גם כן חיי המסחר והמוקולת ושאר, יש כאן עוד
חדויות. אני רוצה להיות ספציפי בסמינרים, מה עומד להיות פתרון? יש סמינר בתוך היישוב?
לא זה הפתרון שהתושבים רוצים.
מה הם רוצים?
אם היינו רוצים סמינר בתוך היישוב, דווקא משרד החינוך היה הולך איתנו. התושבים רוצים מענה באחות הגדולה שלנו, בירושלים. ושם אנחנו חותרים, וכן, הולך להיות פתרון בעניין הזה. אנחנו משקיעים המון כסף בעניין, הרבה מאוד אנרגיה. כבר התקיימו כמה וכמה ישיבות עם בכירי עורכי דין בארץ בשביל לפתור את העניין הזה, ואנו מתקדמים לקראת פתרון. התושבים שזה נוגע להם יודעים את העניין, והם כן נתנו תמיכתם בי, כי הם יודעים שסוף סוף הולך לבוא פה פתרון בעיית הסמינרים. יש כאן בעיות עם המעונות, יש כאן בעיה עם מבנה החינוך, יש כאן בעיה עם בתי הכנסת, יש כאן בעיה עם המסחר. בואו, הסלוגן שלי היה, באנו לעבוד.
רגע, אני רוצה לשאול, זה בעיה עם המסחר, או שזה הכוונה מלמעלה? שתהיה רק מכולת אחת?
לא.
יעקב, זה שאלה שכולה, אתה יודע, מי שאני מדבר איתו. קנה איזה פחית קולה, שילם עליה עון עתק, והוא פשוט לא נרגע.
מי?
שואל, מה יקרה? יעקב, אתה עברת שם פעם, רצית איזה קולה בדרך לירושלים. שילמת על זה, כמה אמרת ששילמת שם על הפחית?
אני לא זוכר, 9 או 10 שקלים, אבל אני עובר.
מה קורה עם זה? הוא רוצה לשלם פחות.
בואו חברים, אנחנו נמצאים אחרי הבחירות, ועכשיו זה לא...
לא, אז עכשיו הגיע הזמן לקיים הבטחות.
יפה, אז הנה אני אומר שוב את מה שאמרנו, הולך להיות כאן עוד מקולת, לא רק מקולת, סופר גדול מאוד, אנחנו במגעים עם 3 גורמים, זה יהיה תוך זמן די קצר אפילו, במונחים של בנייה, אבל אנחנו יצאנו לדרך ואין שום גורם שמעכב את הדבר הזה. עד רבה.
טוב, אז
עוד שאלה אחת רק ברמה כלל חרדית שעליה דיברנו קודם, יש עתודות בנייה אצלכם שאתה מתכוון לפתח?
תראו, טלסטון הקטנה עצמה, כמות הדירות שעוד יכולות לבנות פה היא מוגדרת ומועטה, כמה מאות בלבד, ובזה נגמר הסיפור. טלסטון, אנשים באו לגור פה דווקא בגלל שיש לזה אופי קהילתי, משפחתי, מושבי, ואנחנו חייבים לשמור על זה ונשמור על זה. מעבר לכביש יש תוכניות בנייה שנמצאים בדיונים משפטיים מול אבו גוש, מול
מעבר לכביש? הירוקים,
כן, מעבר לכביש 425 לכיוון נווה אילן, ואנחנו עסוקים בלפתור את הבעיות שמה. הרב רוזנטל, זכרונו לברכה, היה עסוק בזה מעל הראש, הוא קידם את זה, ובשיחה האחרונה שהיה לנו בדל החיים טרם פטירתו, אני מסתכל במבט אחורה, הוא בעצם העביר לי את המושכות בטיפול בעניין הזה, והוא נתן לי את כל המידע, מה קורה בנושא הזה, ובדרת השם אני אמשיך את הפעילות שהוא עשה כדי לקדם ולהגיע. אבל זה לא מחר בבוקר, זה דבר עתידי ויותר מורכב ויותר מסובך.
טוב, הרב רביץ, אנחנו מודים לך ומאחלים לך הצלחה במשך הדרך.
אבל תרשו לי מילה.
בטח.
הבחירות נגמרו.
זה אנחנו יודעים.
טלסטון הקטנה חוותה טלטלה הרבה מעבר לסדר גודל שלה. היא לא מכירה כזה דבר. היה פה מערכת בחירות סוערות מאוד. ואני גם...
אבל דווקא אני רוצה לומר לך זה לטובתך. כי אם היה לך שקט לפני כן והיית מועמד אחד... היה לך מרמור 5 שנים עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד לך, אדוני, מה אתה עושה פה.
בדיוק, נכון, אני מסכים איתך, אבל אני הולך לכיוון אחר, היו אנשים שלא הצביעו לי, אני רוצה להבטיח להם דבר אחד. אני מבטיח להם, בעזרת השם, שאני לא יחזב אותם. הם יתגאו בי, ואני בטוח שהם יהיו מרוצים, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים.
זה משפט יפה מאוד לסיים איתו, אנחנו באמת מאחלים לך בהצלחה, וירבו אנשי ציבור כמוך.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
עד כאן תוכנית פוליטיקה לשבוע זה. אנחנו נאמר תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי שלנו באולפן נמרק ישי פופובסקי, ויעקב יש איתי פה באולפן בקומה 46 ברמת גן, אורח שבא לבחור שיר.
טוב, מקווה שיבחר שיר אקטואלי.
שלום לך יוד בלום.
שלום.
יובל בלום, משפחה, נו, אתה בחרת לנו איזשהו שיר מעניין?
כן.
אז תגיד לנו איזה שיר.
מזמור לדוד.
מזמור לדוד, יעקב.
טוב, הוא בחר את השיר.
אצלנו כשבוחרים שיר, תמיד גם מקשרים אותו לתוכנית. אז הנה, יעקב, עכשיו אתה שולף לו שיר, הטכנאי רץ לחפש אותו עכשיו בפלייליסט, ויעקב מסביר למה הוא קשור לפרשיות השבוע.
אין דבר שלא קשור, אלינו דיברנו עם יצחק רביץ, ראש המועצה של טלסטון, על הקרב של דוד מול גוליאת שהיה לו במועצה, ואנחנו גם דיברנו על השלום שיהיה, ואם יהיה באמת רשימה משותפת אבי, אז באמת כולם יוכלו לשבת בנאות דשא ולנוח, לא לעבוד
כן,
קשה.
כן, בנאות דשא ירביצני וגם עיר גלבוע. ישכין לנו פה שלום עם חקירות המשטרה.
מזבור לדוד.
יובל, תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
ותאזינו לנו מדי שבוע.
שבת שלום.
שבת שלום.
Oh, yeah.